הגענו לדף צדי עמוד ב', חמש שורות מלמטה, איתמר חסמה בקול, והיא נהג בקול, רבי יוחנן אמר, חייב השאלה כשמה פתור, כלומר, אם אדם חסם את הבהמה בקול, הוא נניח בשעת הדישה גר בה ומנע אותה לאכול על ידי הקול שלו, או הנהיג את הבהמה שאתה קשורה לעגלה ביחד עם מין אחר בקול, כך הוא קרא אותם לזרז אותם, אבל לא אחז אותם במלמד הבקר לעשות מעשה בידיים, אז רבי יוחנן אמר, חייב, השאלה כשמה פתור, רבי יוחנן אמר, חייב, עקימת פיו, כדי שהוא, עצם זה שהוא משמיע קול, הב ימעשה, זה נחשב מעשה, למרות שלאו בו אין מעשה, אין לו קים עליו, כאן הוא נחשב עושה מעשה, רשע כשמה פתור, קל אלו אבי מעשה, השמעת קול, זה לא נחשב מעשה, אית ורבי יוחנן רשע, כשהוא מקשם ישנה בתמורה, לא שדם רשע להמיר, אלא שממיר מומר, לא שדם רשע להמיר, לכתחילה קורבן, בבימת חולין, כרי לא החליפן אולי מיר אותו וכו', אלא איבדי, אבל אני אמיר, אז הקדושה נתפסה גם לבימת החולין וכו', וסופג את ה-40, כלומר לוקח 40 מלכות, כעבר עליו, בכל מקרה, תמורה נעשה בדיבור בלבד, בכל זאת מבואה במשנה שלוקים עליו, אתה רואה, כמעט פיו זה עכשיו מעשה, אמר להמני רבי יהודה, אמר לאו שאין בו מעשה, לוקים עליו, זה לפי רבי יהודה המשנה הזאת, רבי יהודה אומר, גם לאו שאין בו מעשה, לוקים עליו, אם אומרת, גמר וממצא, מוקים עליו לרבי יהודה, כי רבי יהודה, הם שאלים את המשנה שם בתמורה כרבי יהודה, והקטן יראי שהכל ממהירים, אחד אנשים ואחד נשים, והבינה בה הכל, לתו יהיה, מה זה בא לרבות, לתו יהיה יורש, גם יורש שמיר במת חולין, בקורבן שירש מאביו, הרי זה מומר, הוא דלא כרבי יהודה, דיקר רבי יהודה, הוא אמר, יורש אינו ממיר, אז אתה רואה שהמשנה לא כרבי יהודה, רבי יהודה אמר, יורש אינו ממיר, ויורש אינו סומך, אז המשנה לא כרבי יהודה, עומד, מה הייתה טענה סבא לקוותה בכלל, הטענה של משנה, לדעת ריש לקיש, סובר כרבי יהודה בדבר אחד, שלוקים עליו שאין בו מעשה, אבל פעלי גדל באחד, חולק עליו דבר אחר, דבר משהו אחר, לכן אומר שיש כוח ליורש, להמיר קורבן אביו, שלא כדעת רבי יהודה. תנו רבי לנו חוסם את הפרה ודש בה, לוקה, מי שחוסם את הפרה, ודש בלוקה, הוא משלם 4 קבין לפרה ו3 קבין לחמור. לא רק לוקה, חוץ זה משלם לבעלים בעצם 4 קבין תבועה לפרה או 3 קבין לחמור. כלומר, חכמים שיערו שאלו הכמויות שרגילים פרה וחמור לאכול בזמן שדשים, ולכן צריך גם לשלם. הוא אומר, אם הוא לוקה, למה הוא משלם? ואין לו לוקה ומת, ואין לו לוקה ומשלם. אלא מרבי, אמני רבי מאי, הוא שאמר לוקה ומשלם. רבי מאי הוא סובר שכן, הוא לוקה ומשלם. אדם יכול להתחייב גם מלכות וגם תשלומים, מעשה אחד. רב אמר לו, אתנן עשרה תורה ואפילו בעל אמו. מה הכוונה? התורה אוסרת להקריב לקורבן בהמה שניתנה כאתנן, שלמה לא תביא אתנן זונה וכולי. מכיוון שתורה אמרה אתנן זונה סתם, בלי לפרט משמע שחל האיסור, בכל אתנן, אפילו אדם בא לאמו, נתן לבהמה בשכרה. כלומר, אף בשביל אדם בא לאמו, ביתין כמובן לא מחייבים אותו לתת אתנן עם אינטית בעינו, כי הרי בא לאמו חייב מיתת ביתין, והקים למדרה במיני וכולי. אם בכל זאת נתנו לה, הוא נתן לה, ואז נקרא אתנן, שם אתנן עליו, ואסור לעכב אותו כקורבן. כלומר, יש לו מאוד כלל מזה, שלמרות שכמו שאמרנו, אין אדם מת ומשלם, הוא לא פטור באמת מהתשלומים. למרות שהחיוב התשלומים קיים, אין כוח לבית דין לקוף אותו לשלם, אבל עדיין לא יצא ידי חובתו לשמיים עד שישלם, אם הוא פטור לגמרי תשלומים. למה יש על זה דין אתנן? הרי זה רק סתם מתנה, אין לקסור אותה כקורבן. טוב, העניין חסימה, למרות שהוא חייב הנקות, לא פטור לגמרי תשלומים, אלא בית דין, לא יכולים לקוף אותו וכו', וחיוב התשלומים עדיין נשאר עליו. לכן זה מה שזה הכוונה פה שלוקה ומשלם. חיוב התשלום עדיין חייב עליו. הפאפ אמר לו, כי משם משיחה היא חייב לבזונותיה. יש פה, תלוי, כאן הוא מתחייב תשלומי אפילו בידי אדם, למה? אף מישהו מתחייב במלכות. משעת המשיחה של הפרה מרשות בעליה, כבר התחייב הסוחה במזונותיה למשך תקופת הזכירות. ולגבי המלכות הוא מתחייב בזמן אחר. הוא מילקה לעולה כעד שעת חסימה. כל מה שאמרנו שאין לו כן משלם, זה כשחיוב המלכות והתשלומים חלים בבת אחת. אבל כאן שחיוב הממון חל לפני חיוב התשלומים, לא כן משלם. עכשיו, אחרי שהובאו דבר הפאפה, הגמרא מביאה עוד, דרך אגב, עוד שתי הוראות של הפאפה. אמר הפאפה, אני מילי באו מיני דבר הפאפה ברבא, שאלו מני, תלמידי בית מדרשו של הפאפה ברבא, ופשלי לאיסור אחדה, כי הלכת אחד הלא כדרך, שני דברים אמרתי להם שאסור, אחד כהלכה, שזה עיקר הדין, ואחד, בעצם החמרתי מעבר להלכה. באו מיני, שאלו אותי, מהו ללוש את העיסה בחלב, ומותר בעצם לשים חלב בעיסה, לעשות פת חלבית, פשלי לאיסור, כי הלכת התניה, אין להשים את העיסה בחלב, אם לאש כל הפת כולה אסורה, בגלל מפני הרגל עבירה, שלא יבוא לאכול את הפת עם בשר. כיוצא בו, אין תשים, לא מורחים את הדפנות התנור בשומן של עלייה, זנב הכבש, כי הפת נפת בו נעשה בשרי, ואם תאש כל הפת כולה אסורה, שלא יבוא לאכול עם חלב, עד שישיג את התנור. ואידך, ומה דין השני? בכל אופן זה נקרא, שאסור לעשות פת חלבית זה כעיקר הדין. ואידך, בא מיני, מהו להכניס מין ושאינו מינו, זכר ונקבה משני מיני בהמה, שונים לדיר אחד. האם יש בזה איסור הרבעת כליים, כיוון שגורם להם שיזדבקו יחד בדיור אחד, אומר, הוא פשט לאיסור עוד להביא חטני, אמרתם שדבר אסור, למרות שזה לא כפי ההלכה, זה החמרה מעיקר הדין. דאמר שמואל בנעפים עדים שמידים בפני ביתי על ניאוף עד שירו כדרך המנעפים. מספיק שירו כדרך המנעפים, לא צריכים ממש לראות מכחול בשפופרת. לא צריכים ממש לראות את מעשה הביאה, אבל כלאיים ארבעה מן הבהמה אחד על המין אחר, אין הוא חייב מלכות עד שיכניס כמכחול בשפופרת. הרי אין חיוב על ארבעה עד שיכניס כמכחול בשפופרת. מה שהורתי להם בעצם שאסור אפילו להכניס אותם לדיר אחד, זה חומרה. מתי ברך דובה ברם אילו נאמר בהמתך לא תרביה, בלי להוסיף את המילה כלאיים הייתי אומר, לא לאחוז אדם תבימה נקיבה בקרניה בשעה שעולה עליה זכר, אפילו מאותו עמית. אבל דומר לכן מנת התורה בכלאיים, שרק ארבעת מין אחד על בימה במין אחר אסורה, לא בגלל לכלאיים החזן למי לא. האם אין לדייק מכאן מהברייתא, שמקה של ארבעת כלאיים אפילו אחיזת הנקבה בקרניה כדי שיעלה עליה זכר גם כן לא מותרת? עומד אומר לו, מה הכוונה אחיזה? הכוונה הכנסה. כלומר, למה אתה אומר שזה רק מכחול בשופרת, לכאורה גם אחיזה אסורה. אחיזה הכוונה הכנסה, הכנסה של איבר הזכר בנקבה. למה קרי לאחיזה? להשתמע לי, זה לשון נקייה. אמר רבי דמין במינו מותר להכניס. אם מדובר על ארבעת מין אחד שבמה במינו מותר להכניס, אפילו את איבר הזכר בנקבה, במכחול בשופרת, אפילו משום פריצות עליה, כן זה אפילו משום פריצות. כמו שלא לכאורה אדם אסור לדם להסתכל בעלי חיים בשעה שהם מזדבקים. מה איתם? למה אם בזה פריצות? בעבידי תתארי, אדם תרוד בעבודתו, לא בא לידי הירור. מתי רבה אכתובה איברה מי, מהברייתא נאמר במתך לא תרביה, הייתי אומר שלא יאחוז אדם בתבהמה כדי שיעלה על הזכר, דמי לומר כלאיים. בכלאיים הוא אסור, אבל מי מבינו שר? מי מבינו נע? מאחיזה, אין רק אחיזה, הכנסה לא. אומרת משהו פעם, מה הכוונה אחיזה? הכנסה, מה יקרה לאחיזה? לישנה מעליה. אמרה שהמילתא באו מיני דווי רב נחמיה בר גלותא, מהו להכניס מין ומינו ושאין מינו לדיר? כבדי כבני, מכיוון שיש שם בימה מאותו עלמין בתר מיני גרים, מן הסתם הוא נמשך אחר מינו, ולא מזדבר אלינו מינו, ולכן מותר להכניס אותם לדיר אחד, לא דין מה, אפילו אחי לא. ופשל לאיסור עוד הלוך לדיר אחד, גם פה החמרתי בעצם, שאלתם שדבר אסור שלא כפי הלכה מיקרדים, בגלל פריצות הדעבדי, בגלל פריצותם של העבדים הכלנים של ריש גלותה, שהם יבואו להרביע כליים בידיים. משנה נוספת, בצד א' עמוד ב', אפילו אם היה עושה בידיו ולא ברגליו, אם הפועל היה עושה מלאכה בידיו בלבד, לא ברגליו, או ברגליו אבל לא בידיו, או אפילו בכתפו בלבד, בלי שמזיז את הידיים או רגליים, הרי זה אוכל, בכל מקרה מותר לאכול מהדבר שהוא עוסק בו, היתר לפועל לאכול מי של בעל הבית, זה בכל אופן של מלאכה. רבי יוסי אומר לו, עד שיעשה בידיו וברגליו, לא זיכתה התורה לפועל לאכול מי של בעל הבית, עד שיעשה ממש בידיו וברגליו. אומר לו, מה איתם? מה איתם של תנא קמא? כי תבוא בכרם רעך, בכל מידי אבי, כתוב בפורש, כתוב בו, כי תבוא בכרם רעך. עצם זה שהוא בא לעשיית מלאכה בשדה, לא משנה באיזה צורה של מלאכה. בכל מידי אבי, בכל מלאכה שעושה או פועל, יכול לאכול. רבי יוסי בר יהודה אומר, עד שיעשה בידיו ורגליו. מה איתם? רבי יוסי בר יהודה, כי שור, זה דומה עניין שור, כתוב לו תחסום שור בדי שור, והוקשו בעצם פועל ושור, זה עניין אכילתם משל בעל הבית, כמו שלמדנו בדפים הקודמים. מה השור עד שיעשה בידיו וברגליו, כי הרי זה דישת השור שהוא עושה גם בידיים וגם ברגליים. אף פועל הכוונה אין היתר אכילתו עד שיעשה בידיו וברגליו. באי רבא בר אבונה דש באווזים ותרנגולים, שהם לא דשים ברגליהם, לא דשים, כלומר הם דשים רק ברגליים ולא בכנפיים. לפי רבי יוסי בר יהודה, שאומר דין, אין דין אכילה משל בעל בית, זה אלא כשנעשה בעצם במלאכה שדומה לדישת שור. אז מה הדין? מה הדין יען? איסור לא תחסום. האם חייבים בעצם להניח לאווזים ולתרנגולים לאכול מה שדשים ואסור לחסום אותם? לא. אז עומד מה, בכל כוחו בעניין אנחנו צריכים שיעשה הדבר במלאכתו בכל כוחו, כלומר בכל האיברים שאפשר להם לעבוד, אז מילה זה כמו ואיקה, מילה אז בעצם זה דומה לדישת שור. יש את זה באווזים ותרנגולים, כי כל סמיכה משקלם זה רק על הרגליים שלהם. לא רואים לעשות מלאכה, אלא בכלל בכנפיהם, רק ברגליים. לכן הם עושים את זה, מה שהם יכולים לעשות. עוד יברה ברגליים בעניין, או שבאמת צריך את האיברים וידיים ורגליים כמו שור, ואז אילה, ואז אין פה, ואז ליקה. אומרת כבר תיקו, אין בידינו להכריע. אמר רב נחמן אמר רב ברבו, הפועלים עד שלא הלכו שתי וערב בגת, פועלים שדורכים מעלבים בגת ברגליהם, עד שלא הלכו, כלומר משהתחילו לדרוך, אך עוד לא הלכו בדרכתם לאורך הגת ולאורך בו, אוכלים מעלבים ואין שותים מהיין, כי בשלב הזה אין מלאכתם ניכרת אלא בענבים. יש מהם שהתמחו, ולא ביין, שדיין בעצם לא זב מענבים, יין, הרבה יין, לכן עכשיו הם כעושים מלאכה בענבים ולא ביין, לכן מותר לאכול בענבים ולא ביין, אבל אחרי שהלכו שתי וערב בגת, שהלכו בדרכתם לאורך הגת ולאורך בו, אז כבר אוכלים ענבים וגם שותים היין, כי כבר ניכרת מלאכתם לא רק בענבים אלא גם ביין. משנה נוספת באמצע צד א' עמוד ב', אומרת המשנה עוד בדיני אכילת פועל בשעת מלאכה, היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים, וכן היה עושה מלאכה בענבים לא יאכל בתאנים, לא זיכתהו התורה לאכול משל בעל בית אלא מאמין שהוא עוסק בו. אבל רשאי, אבל יכול למנוע את עצמו מלאכול עד שמגיע למקום מהפירות היפות, איך אומרים, מהפירות הטובים, ואוכל מהן כל סביעתו. וכולם וכל הפועלים לא אמרו חכמים שהתורה הייתה אותם לחום של הבית, אלא בשעת מלאכה, אלא בזמן שממש עוסקים במלאכה. אבל משום השבע ודל הבעלים, בגלל לנוע מהבעלים יפסל ממון שלא ממש יאכלו בזמן המלאכה, אמרו פועלים אוכלים בהליכתם מאותו, מאומן לאומן, כלומר משורה לשורה. כשגומרים מלאכתם בשורה אחת של הגפנים וכדומה, והולכים לעבור בשורה אחרת, אז יאכלו. או תקנו שיהיו אוכלים בחזירתם מהגד, כשסיימו לדרוך בעצם מסע אחת של הלווים בגד וחוזרים אל הכרם להביא משם נסע נוסף, אז יאכלו. למרות ששעת הליכתו של פרס זה לא שעת מלאכה, הרי אמרנו שאי אפשר לאכול אלה בשעת שהם עושים מלאכה. לכן בעצם מדין תורה לא רשאי לאכול משל בעל הבית, תקנו חיים שמותר לאכול אז, כי נוח הדבר לבעל הבית שיוכל פועלו אז, ולא יצטרך לאכול בשעת מלאכתו, ובעצם זה יהפוך את האדם להיות עייף וכו', ולא יוכל לעבוד כראוי. ובחרום אמרו שהיא אוכלת כשהיא פורקת מהמסע שלה, ונראה בגמרא בדיוק מה הכוונה. איבא אילו, עושה בגפן, מה הוא שאוכל בגפן אחר? אם אדם עושה גפן זה, עושה מלאכה בגפן זה, האם יכול לאכול בעצם בגפן אחר שהוא שכור לעבוד בו? האם מותר לו למשל לקצוץ אשכול של גפן משובח ולאכול אותו בשעה שהוא עוסק בגפן פחות משובח? האם ימין שאתה נותן לכליו של בעל הבית בעניין, האם זה, האם אנחנו צריכים רק שיהיה דבר בעצם שאוכל פועל מאותו מין שהוא נותן לכליו של בעל הבית? והאיקה במקרה שזה גפן אחרי זה אותו מין, שניהם גפנים. עוד דין על מה שאתה נותן לכליו של בעל הבית, והנה הוא צריך ממש מאותו פרי שנותן לכליו של בעל הבית, והליקה. ואם תמצא לומר הוא עושה בגפן זה לא יוכל בגפן אחר, שור במחובר היכי אחד. איך אוכל שור בתבורה מחוברת שעובד בה? כלומר באיזה אופן התורה אמרה שאסור לחסום פיו של שור שעובד במחובר, אלא צריך להניח אותו לאכול, אכילת פועל ואכילת שור, הוגשו זו לזו. אם אתה אומר שלא זיקתה התורה לפועל לאכול, אלא מאותו נטע, מאותו פרי שהוא עוסק בו, מאותו עץ שהוא עוסק בו, ככה צריך לומר בעצם לגבי שור. אז איך, מה המציאות? הרי המציאות שהיא ששור שעובד בנטע מחובר, הפה שלו לא יכול להגיע לנטע שעובד בו, לנטעים אחרים. אז מה אתה צריך לומר? שהיה עובד בגפן זה, לכאורה שהיה לאכול בגפן אחר. אמר בשביל שברית הרבין אפשר להגיע בשרחה, כלומר, או בשרחה, בזמורה ארוכה מאוד, שבשעה שהוא עובד בחלקה אחת, אפשר להגיע בפיו גם לחלקה אחר. ככה אפשר להגיד, אפשר להתרץ את עניין של שור. בכל זאת, אומרת כמה תשמה, אפשר ללמוד פה ראיה, להפשוט הספק במקום אחר. היה עושה בתנים, לא יוכל בענבים. מה שאומר המשנה שלנו, דווקא באופן זה שתנים וענבים, זה מה שאומרת המשנה, שהעוסק בה לא יוכל בזה, התני ותנים, דומה לתני וענבים. ונקרא שתנים ותנים באופן שמה, באופן המקביל לתנים וענבים, שעוסק בתנים של אילן אחד, הוא בא לאכול מתנים של אילן אחר, משמע שפועל אכן אוכל. היא אמרת, עושה בגפן זה, אני אוכל בגפן אחר, איך אם אשכחת לה? למה אפשר שברד הרבידי במודלט, כלומר אפשר להתאכן שהעושה בגפן זה לא יוכל בגפן אחר. מה שאמר משנה, מקרה של תנים וענבים, ולא מקרה של תנים ותנים, זה כי עוסק במקרה של תנה מודלט. מודלט על גפן או בגפן שמודלט על תנה. באופן זה נחשב הפועל כעוסק בשני מינים, שחוץ מכתיבת המין האחד בעצם, צריך הוא לעסוק גם בעניין השני, להגביה ולהפריט את הענפיו מהענפים שהוא כותף מהם. לגבי אופן זה, אומרת המשנה, שאף פי שעוסק הפועל בשני מינים, בכל מקרה הוא איבן לא נותן לכליו של בעל הבית, אלא מאמין שהוא כותף, הוא לא רשאי לכל אלא מאמין הזה, ולא מאמין האחר. אבל זה רק בשני מינים, כלומר, אבל במין אחד, כגון נניח, בשני עצי תנה שמודלים זה על גבי זה, מפריד הפועל את ענפיהם זה מזה, זה יקטוף מאחד, ומותר לכל אף מהעץ שאינו כותף ממנו, שבכיוון שעוסק באותו עץ להגביה ענפה, וגם כותף מאותו מין, נותן לכליו של בעל הבית, מתקיימים מאותן תנים גם התנאי שמין אתה נותן, וגם תנאי ממה שאתה נותן, מכם שאפשר לבאר את המשנה כך, אין אפשרות מן את הספק אם הוא עוסק בגפן זה, רשאי לאכול מגפן אחר שלא עוסק בו עכשיו כלל. אז מנסים להביא ראיה אחרת, תשמע, אבל מונע את עצמו עד שמגיע למקום היפות ואוכל. היא אמרת, הוא עושה בגפן זה או אוכל בגפן אחר, נעזב נאכול, ילך ויביא מן למקום אחר, יאכל שם, הרי עוסק מאותו המין. אלא הסיבה, אומרת הגמרא, מכזה שהמשנה עוסק בה, כשהפירות שהפועל רוצה לאכול בעצם נמצאים מחוץ להישג ידו של מקום שעובר עתה, זה בגלל ביטול מלאכה. לא קמי באילן, זה ברור שאנחנו לא מסתפקים. ביטול מלאכה זה ברור שזה אסור. גם אם יתיר התורה לא פועל, העובד בגפן אחד, לאכול בגפן אחר, בגלל ביטול מלאכה זה אסור. כי קמי באילן, איך דיקה אשתו בניו? אנחנו מדברים על שאלה שלנו, מה הדין לגבי כשיש שם אשתו בניו, שיכולים להביא לו את זה, מה הדין? תשמע וכולם לא אמרו, אלא בשעה מלאכה. אבל זה עוד ציטוט מהמשנה, מפני השבע ודל בעלים אמרו פועלים אוכלים בהליכתם מאומן לאומן בחזירתם נגת. סברו החכמים שביקשו בעצם להביא ראיה פה מהמשנה לפשיטת הספק, אמרו מהלך כעושה מעשה דם, אמרו מי שפועל שמהלך בצורכי בעל הבית, כגון זה שגמר שורה אחת והולך לשורה אחרת, זה כאילו נחשב באותו זמן כשעת בשעת ההליכה שלו כעוסק במלאכת בעל הבית בפועל. ומצד זה ראוי להתיר אותו לאכול מה שהוא עובד בו. בכל זאת עומד המשנה משום השבע ודל הבעלים הוא דאכיל. אם הוא עושה מעשה, אם ההליכה נחשב עושה מעשה, למה צריך את הראייה, את הנימוק של השבע ודל הבעלים הוא דאכיל? דווקא בגלל תחכמים שרשאי לאכול בשעת הליכה. אבל מדאורייתא, מדין תורה לכאורה, לא רשאי לאכול באותו זמן. למה? כי בהליכתו לצורך מנחה, המנחת השורה השנייה, נחשב כמי שעושה כבר בשורה ההיא, ולפירות שהוא בא לאכול מהם, ממה שכתב מהשורה הראשונה, אתה רואה שעושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר, אומרת אמרה לא. מי אמר לך בכלל שמדובר מהלך כעושה מעשה? אולי המלך אוכל, אפשר להגיד עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר. המלך לאו כעושה מעשה דמי. וכדאמר אפשר להגיד להביא נוסח אחר, הפוך, סברוע, החיים שביקשו להביא ראיה אמרו מהלך לאו כעושה מעשה דנה. היינו תמה, דאורייתא לא אכיל. דווקא זהו תם שמדין תורה לא רשאי לאכול משעת הליכה, משורה לשורה, משום דלא עושה כמעשה דמי, עושה מעשה. אם אכן העוסק עוסק הוא במנחה בשעת הליכה, הוא עכשיו עושה מעשה, אכיל מדאורייתא. או שאני יכול גם מדין תורה, לטעום לפירות שורה הראשונה, ולאכול אותם בדרכה של השנייה. אדם עושה בגפן זה אוכל בגפן אחר. הוא אומר, לא, לעולם אי מלאך. כלומר, אפשר להפיש את זה פשוט ראייה הפוכה, להגיד לדעה שכן אוכל בגפן אחר. הוא אומר, לא, לעולם אי מלאך, עושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחר. הוא מהלך כעושה מעשה דמי. כלומר, זה בכלל, אנחנו נחלוק. השאלה אם בכלל מהלך נחשב כעושה מעשה או לא כעושה מעשה. בכל אופן, נדחו כל הראיות שהוצאו בעצם לפשיטת הספק, אם העושה בגפן זה רשאי לאכול בגפן אחר, ומת הגמרא משאירה את זה ללא הכרעה. עוד עמדנו בקטע האחרון במשנה, ובחמור אמרו חכמים שאוכל כשהיא פורקת מהמסע שעליה, פשוט כשהיא פורקת, הכוונה שהחמור אוכל בשעת פריקת מסע מעליה. כלומר שאסור לחסום אותו בתא שעה, לכן אומרת הגמרא, כשהיא פורקת, מאיפה נחנק לה? מאיפה יש לה לאכול? בדרך כלל פורקים מעל החמות, כלומר את כל מסע בת אחת, ומיד הולכים. אלא אם עד שתהיה פורקת, הכוונה החמור אוכל עד שתהיה פורקת, כלומר כל זמן שמסע פירות עליה, חייבים להניח אותה ליטול מהם ולאכול. אך לא משפרקה מסע מעליה. כלומר, זה במשנה בלמד אותנו, שחייבים להניח לבימה לאכול עם פירות שהיא נוסעת, למרות שזה לא דומה לשור הדש, ששם בעצם נמצאת התבורה לפניו. זה בצורה אחרת. תעני לנו אותנו רבנן, ולכן שענינו גם בברייתא, חמור וגמל אוכלים עם עשוי שעל גביהן, ובלעד שלא ייטול בעל הבימה מהפירות בידו ויאכילם לה. כלומר, אם הבימה סחורה לעבור אצל בעל הפירות, אסור לבעליה להאכיל בידה, להאכיל אותה בידה מהפירות שהיא עושה בהם, כי באיסור לא תחסום בעצם לא חייבה תורת הסוחה במה להניח אותו לאכול, אבל לא להאכיל אותו בידיים. אז הנה הברייתא אומרת בפירוש שיש לבימה, מסע שטעונה עליה, יכול לאכול מה שעל גבה ולא רק מה שלפניו. הגענו לדף צד ב' עמוד א' במשנה הבאה, ונראה את המשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.